אנחנו בפרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אומר רש"י במקום, אתם ניצבים מלמד שכנסה משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום אותו להכניסם בברית. זאת אומרת, צריך להבין, משה הולך להיפטר מן העולם, עכשיו הוא עושה איתם ברית. מה זה ברית? ברית זה התחייבות, ברית הנישואים. מישהו התחתן כאן? עוד לא. מה זה ברית הנישואים? לא פשוט, זה התחייב. מזונות, ליבוש, הרבה דברים צריך להתחייב, אנשים חושבים שזה פשוט ברית. ברית זה חוזה, זה הסכם. כן, מכניס אותם בברית. אומר, חבר'ה, עכשיו אנחנו נכנסים לברית, אומר, כל מה שלמדנו עד עכשיו בתורה, עד יום מותו, עד היום האחרון של חייו, בסדר, למדנו, עכשיו חותמים חוזה. עכשיו אתם נכנסים לברית. חז"ל אומרים, מה היה הברית? היו כמה בריתות, היה ברית במעמד הר סיני, כן, היה ברית שהם אחר כך היה בשכם, כן, בין הגדים והריבל. מה הברית המיוחדת הזאת? זאת אומרת שבהמשך הפרשייה הזאת נאמר, נקרא ברית הערבות ההדדית. ברית הערבות ההדדית, פירושו של דבר, מהיום, קודם, עד הברית הזאת, אז כל אחד היה לו חשבון פרטי, כביכול. למצוות ועבירות. ברית, כל אחד באופן פרטי, זה לא נוגע לכלל. מהברית הזאת ואילך, מרגע שנכנסים לארץ ישראל, אז נקרא ברית הערבות ההדדית, כל ישראל ערבים זה לזה, הכוונה היא שכל מעשה פרטי נוגע לכולם. זה משהו מיוחד. הדוגמה שמביאים חכמים זה אחן. אחן מעל בחרם, וישראל הפסידו במלחמה. מה זה קשור אחד לשני? אדם פרטי מעל בחרם, שזה צריך לעשות מלחמה? אלא רואים, כאן למנון דבר מחודד קצת, כל אחד מאיתנו, ברגע שהוא עושה מעשה טוב, הוא מזכה את כל עם ישראל, ואם הוא עושה מעשה לא טוב, אז הוא פוגם בכלל, לא רק בו. זה נקרא ברית. במדבר זה לא היה ככה. במדבר כל אחד היה לו חשבון פרטי. למה המשל דומה? לאדם שמתגייס לצבא. ברגע שאתה בצבא, אתה כבר מייצג את כל הצבא. אפילו דבר הכי קטן בצבא נוגע לכולם. אפילו אם יש לך גרגר בקנה, כל הצבא רועש. מה, בסך הכל גרגר בקנה? לא. לא ניקית את הקנה, זה שלח לכל הצבא.
זה מסוכן, אפשר שזה יפוצץ.
נכון, כל דבר קטן במערכת, כמו גוף האדם. כל דבר קטן בגוף האדם נוגע לכל הגוף. כואב לך השיניים, זה לא רק השיניים, נוגע לכל המערכת כולה. אותו דבר גם כאן, זה נקרא ברית הערבות. אתם ניצבים כולכם היום לפני השם אלוקיכם. אתם כולכם כאיש אחד, כאן נמצאים כולכם. זאת היא הברית המיוחדת. ראשיכם, שבטיכם, ראשיכם ושבטיכם, זקניכם ושוטריכם, החשוב חשוב קודם, ואחר כך כל איש ישראל. והיינו צריך להבין, גם כשאנחנו חטיבה אחת, עם אחד, יש הבדל בין השופט או הראש ובין הרגל ובין היד ובין האצבע. זה מה שהוא אומר, ראשיכם, זקניכם, שוטריכם, כל אחד יש לו פונקציה בתוך המערכת, תפקיד, ובהתאם לתפקיד גודל האחריות כמובן. אדם שהוא ראש, כמו האדם בראש האדם, כל פגם בראש האדם מקרין על כל המערכות. אבל אם האדם הוא מבחינת יד, אז זה לא נורא, זה לא... למרות שזה גם פגם בכולם. כן. לכן החלוקה הזאת של מדרגות מדרגות בתוך עם ישראל, אחריות היא לכולם, אבל מדרגות בהשפעות נאמר של האדם. כי אנחנו תמיד חכמים נמצאים בטופ של במוח, ומתלמידי חכמים המוח של עם ישראל, הם שייכים לראש של עם ישראל. כמה הדבר הזה מחייב אותנו, נאמר, להיות דוגמה אישית, להיות רציניים ואחראים. הרדב"ז, הרב צבי יהודה, הרדב"ז אומר, אתם ניצבים היום כולכם, הוא אומר, למרות פרקי התוכחה שהיו מקודם, שהיו שם 98 קללות, אבל עובדה, עם ישראל חי או לא? הנה אתם ניצבים כולכם היום, כל הפרקי התוכחה האלה, שלא להפחיד אותנו, להגיד, וואי וואי, מה צפוי? עם ישראל חי. אנחנו משניות, פרק זין כמדומני, בשבת, טוב, פרק ח' כבר.
כן, זה שיעורים.
שיעורים, כמה שמוצאים מרשות לרשות, על כמה חייבים. משנה ג' אור, חתיכת אור, מינימלית, שבו אם האדם מוצאים מרשות לרשות, הוא מתחייב אליה. כדי לעשות קמיה, מה זאת אומרת כדי לעשות קמיה? כלומר, לחסות בו קמיה. מישהו ראה פעם קמיה? קמיה זה... כותבים משהו, אבל עוטפים את זה בפיסת אור.
מוכנים אותם ככה בבסטות.
כן, תלו, זה קמיה. זה שהתחרו
בקובוילי, וזה חוט האדום.
מה? זה קמיה? איפה מצאת את זה?
בים.
מה אתה אומר? פתחת את זה פעם? מאיפה שזה לי קמיה?
ראיתי
פעם
איזה
חסיד ברסלבים
כזה. בגלל זה? אז הוא אמר לי שזה קמיה של חסיד
ברסלב. כן.
כותבים על קלף כל מיני פסוקים ושמות של מלאכים וזה, ועוטפים אותו.
אני זוכר, לפני שנים רבות היה כאן הרב שרעבי, זכר צדיק לברכה. הוא היה כותב קמיות כנראה, אני לא הכרתי אותו כל כך. אבל פעם הכרתי בן אדם אחד שהוא היה מאוד חולה והוא לא היה אדם דתי, אבל הוא נתן לו קמיה לשרבי וזה אומר שזה הציל אותו, זה הפעה אותו. אבל הקמיה זה מכוסה תמיד, כמו אצלך בכסף, אז הוא מכוסה באור. אז הוא אומר, מי שמוציא חתיכת אור לכיסוי הקמיה, בגודל של כיסוי קמיה, הרי זה חייב חטאת. קלף, כן? שיעורו כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין, שהיא שמע ישראל, הפרשייה הראשונה. היינו כל פרשת שמע עד בשעריך, הקלף דמיו יקרים, לכן הם משתמשים בו לקשר מוחסין. זוכרים, חן מוחסין זה קבלה מהמוחה שהרי שילמתי את המחס. הוא אומר, רק בהם משתמשים בעניין. אלא לתפילין ולמזוזות. ולכך קבוע שורו לעניין הצעה בשבת, כדי לכתוב עליו פרשת שמע, שזה חשיבותו. דיו. דיו, הכוונה היא שהיו כותבים ספר תורה, ותמיד, עד גם לא ספר תורה, כל דבר היו כותבים בדיו, כן? לא כמו היום את כדורי או משהו כזה, היה דיו, ככה זה. מה היה הכמות המינימלית שהטיפת דיו היא חשובה? לעשות דיו זה סיפור, זה לא דבר, זה לא סתם נוזל. אז הוא אומר, דיו כדי לכתוב שתי אותיות, יש מפרשים ששיעור זה הוא בין במוציא דיו בפני עצמו, בין שמוציא על הקולמוס, בין במציאות בכסף. מציאות בכסף, זאת אומרת, הכסף זה הצנצנת הקטנה ששם מונחת דיו. אז הוא אומר, השאלה, הוא אומר, האם אותו דיו שבקולמוס, קולמוס זה הנוצה, או הקנה שלוקחים, או בכסף מה זה לא משנה, בין כך, בין כך, בין כך, זה דבר שעשו.
אם יתייבשו על הקולמוס, כי זה עוד חשוב, יכול ללכלך אותו שוב.
כן, ודאי, תמיד, אחרת... אבל הרמב״ם כותב, המוציא דיו על הקולמוס, שיעורו כדי לכתוב ממנו שתי אותיות. כמות מאוד קטנה של דיו. אבל אם הוציא הדיו בפני עצמו או בכסף, צריך שיהיה בו יותר על זה. יותר מאשר על הקולמוס, כדי שיעלה ממנו על הקולמוס כדי לכתוב שתי אותיות, יש משקל יותר לפני שהוא מלא אותו על קולמוס, לכן אומר יותר. המוציא כחול, כחול זה נקרא מה שאיפור, איפור, היו מאפרים, גם היום הן מתאפרות, נשים הן מתאפרות, הן שמות צבע כחול על העיניים. למה הן עושות את זה, אני לא יודע. באמת לא יודע. לא משנה אם עיניים עושים צבע כחול או צבע לא כחול. אבל זה התכונות של נשים מאז ומעולם. הן רוצות שיהיה להן עיניים מיוחדות. לא העין עצמה, אלא שמים להן. זה נקרא לכחול את העיניים. פוך, צבע העיניים, שיעורו כדי לכחול עין אחת. למה עין אחת? למה לא שתי עיניים? אומרת הגמרא שכן צנועות דהיינו שולחות מעוטפות ואין מגלות אלא עין אחת לראות. אוכלות עין אחת, כמו שהיום אורלה. איך נקרא? אורלה קוראים לה, לערביות שהן שמות. הרעלה. הרעלה, הרעלה. כן. רעלה. רעלה, רעלה. שמות את ה... את ה... זהו שרק רואים את העיניים שלהם. אז הוא אומר שפעם היו עושים רק עין אחת. היה הרעלה. איך קראת?
רעלה.
רעלה. רעלה היו עושים ככה. שירו רק עין אחת. אז אומר, מספיק... להפר עין אחת, אבל האישה אומרת, מה רואים ממני בסך הכל? רק עין. מה, אז אני רוצה שתהיה יפה עין, אז אני צובעת את העין הזו. זה המינימום של הכחול שעושים.
גם יהודים היו ככה?
בטח, מה אתה? מאיפה הערבים למדו אם לא מהיהודים? הם הרי
מחכים,
הם מחכים אותם.
כהגנה מהשם.
פעם, לא, פעם.
באותו סיבות.
לא,
לא.
למה ליופי, לצניעות, כן.
לא, אני חושב שיש עניין אצל היהודים שאסור לחסות תכנים, בגלל שזה דרך של זנות או משהו כזה.
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, ודאי אם זה דרך של זנות, לא. אבל היום אנחנו לא נהגים. אבל פעם כן נהגו ככה. היו נשים מאוד צנועות, כן. אנחנו באורות, גמרנו אורות, רבותיי, פעם שעברה, גמרנו אורות, אורות ישראל. נתחיל מההתחלה, בסדר. כמה שאורות תמיד צריך ללמוד. אורות ארץ ישראל. ארץ ישראל, רואים? בדף ת' ארץ ישראל. דרך אגב, הסדר הוא לא מקרי. כיוון שמי שסידר את האורות זה הרב ציודה בייעוץ עם הרב, עם הרב לצל כמובן. אז תראו איך כל האורות מתחיל מארץ ישראל. זה מזכיר לנו את הכוזרי. הכוזרי מתחיל, אומר, איפה מתגלה העם היהודי, איפה מתגלה במלוא עוצמתו, השפעתו וכו', בארץ ישראל. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, דווקא הארץ. סגולת הארץ, שהיא הארץ שהאלוקים בחר בה, היא שמתגלה השכינה כאן דווקא בארץ ישראל. אז זו סגולה מיוחדת לארץ הזאת. לכן מתחיל מארץ ישראל. בחר את הארץ הזאת, איבה למושב לו. הקדוש ברוך הוא בחר כאן של להתגלות. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית שורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. צריך להבין, בדרך כלל ההבנה של כל מדינה נאמר או ארץ, שהארץ היא אמצעי לאחד את החברה, את העם שנמצא בו, ולעם הזה יש אינטרסים קיומיים, ולכן הוא מגן על הארץ מפני אויבים ודברים כאלה, גם קיומיים פיזיים, כלכליים וכו', וגם תרבותיים, כן? זאת אומרת, כאילו הארץ היא האמצעי בשביל לחזק את העם הזה, את התרבות הזאת, את ה... זה האמצעי, זה בדרך כלל מקובל. כמו גם על גבי ארץ ישראל לפני הקמת המדינה, אז אמרו, ארץ ישראל תהיה מקלט לעם היהודי. מקלט זה לא מטרה, מה זה מקלט? זה אמצעי להגן על העם מפני הפרעות, מפני הצרות, מפני כל הדברים. אומרים, ארץ ישראל זה הבית הלאומי שלנו. גם בית זה לא אמצעי. היום עוברים דירה, פעם כאן, פעם פה. זה לא מהות. אתה יכול לגור כאן, יכול לגור שם. אבל מה, התפיסה הזאת שארץ ישראל היא אמצעי, השתרשה, לצערנו רב גם בדור שלנו, גם בדורות שלפני, הדור שלפנינו. כנגד המגמה הזאת שארץ ישראל זה אמצעי, או מה שנקרא בלשון המודרנית נדלן, 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 מה זה? נכסים זה לא נדלן, שאפשר למכור אותם ולקנות אותם, כן? היום זה באופן פוליטי, זה ממש. אומרים, בואו נמכור, ניתן, נעשה, נחלק, נדלן. כן, אפילו את הר הבית, היה מי שרצה למכור. לא רוצה להזכיר כאן. הוא אמר, טוב, אנחנו נמכור את השטח למעלה, אבל השטח מלמטה, 10 סנטימטר, יש שייך לנו. עד כדי כך, זאת אומרת, זה אבסורדי. למה? הארץ זה נדלן. בא הרב קוק כנגד המגמה הזאת שארץ היא נדלן, היא דבר שניתן למסור ולחלק וכל הדברים האלה. הוא אומר ההפך, הוא אומר ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, ולא כך כמו שמקובל, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרית ואפילו הרוחנית. מה כן ומה לא, אבל מה כן, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. יש קשר זיקה של קיום, חיים ממש. עם ישראל חי בארץ ישראל, בחוץ לארץ הוא לא חי. אותו דבר ארץ ישראל חיה כשעם ישראל בארץ ישראל, נותן פירותיה וכל הדברים האלה. זה דבר בלתי מובן, איך עם בארץ כל כך מחוברים. גם כשהיינו בגלות היינו מחוברים כאן למקום הזה, בכל מצב, בכל... זה לא בלתי מובן. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה, הקשר הזה בין עם ישראל לארץ ישראל. ומתוך כך אי אפשר לעמוד. מי שרוצה להבין מה זה ארץ ישראל, על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, להוציא לפועל את עומק חיבתה, אי אפשר. בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהתוואה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הארוחות של הרגשה הבריאה המזרחת היא זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה ממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. סליחה שאני קראתי את כל המשפט הארוך הזה במשימה אחת, אבל אם אני מבין את זה נכון, אומר, יש כאן שתי גישות. גישה רציונלית, וגישה שהיא גישה של קדושה. זאת אומרת, שלא, אדרבה, בגישה הרציונלית הדבר לא מובן. כמו היום שיש כאלה שאומרים באופן הגיוני, למה לא? ההיגיון אומר שהארץ הזאת יכולה להתחלק לשני עמים. יחיו שניהם בכיף ביחד. אני לא מדבר כרגע על הבעיות הביטחוניות, אני מדבר על הפרינציפ. למה לא? למה לא? זה הגיוני. אם שני העמים יכולים לחיות כאן, למה שלא יחיו שניהם ביחד? נכון או לא? זה הגיוני או לא הגיוני? עוד מה, זה יביא שלום. על אחת כמה וכמה יחיו ביחד. הוא אומר, מי שכל הגישה שלו לארץ ישראל היא רציונלית, הוא לא קולט מה זה ארץ ישראל. איך כן אפשר להבין את ארץ ישראל? הוא אומר, רק ברוח, הוא אומר, ברוח השם אשר על האומה בכללה. זאת אומרת, זה עניין אלוקי. זה לא עניין של הבנה אנושית, אלא עניין אלוקי. 2000 שנה לא היינו בארץ הזאת, והיינו מחוברים לארץ הזאת. זה לא הגיוני, 2000 שנה לא היינו כאן. היינו מתפללים ובוכים ומשתדלים ומתנמסים. החיבור היה חיבור לא רציונלי. לדוגמה, אני רואה, יש מישהו שיש לו מכר באמריקה או בארץ אחרת. הוא קשור אליו נפשית. רגע.
יש לו מה?
הוא קשור, מכר, מכיר, אבל הוא אוהב אותו. הוא נמצא שם, אתה נמצא כאן. ואתה ממש נושם אותו. זה לא רציונלי הדבר הזה. החיבור בין שני אנשים, אז אומרים, זה תת מודע, זה פה, זה שם, כל מיני הסברים.
בצנות.
כן? אותו דבר הקשר של עם ישראל לארץ. אי אפשר להבין את זה באופן רציונלי, את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהוא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, כמו שראינו, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור על צביונו ולאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, כי רק כאן אפשר לקיים מצוות התלויות בארץ, אין לה הפרי הראוי לקיום, זה לא ככה. גם מבחינה דתית, זאת אומרת, אני בא לארץ ישראל, למה בשביל לקיים מצוות תרומות או מעשרות או דברים כאלה, מה זה לא? ארץ זה הרבה יותר מהעניין של קיום מצוות. וארץ הנבואה, זה ארץ שבה הנשמה של העם היהודי מתגלה בה. כי היסוד הזה הוא ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. מתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. דיינו, יהודי שחי בגלות, אם הוא מחובר מנטלית לארץ ישראל, הוא חי. הוא אוהב את הארץ, הוא מתגעגע לארץ, הוא רוצה לחיות בארץ. יש בו חיוניות, יש בו חיות. והוא אומר, החיבור, כמו אמרנו, בין שני אנשים אוהבים, אפילו שהם רחוקים, אבל החיבור הוא קיים. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא ישועה עצמה. מי היא היהדות של ארץ ישראל? אנחנו. אנחנו חיים בארץ, זה הישועה. הישועה של עם ישראל, מה זה? שעם ישראל... שם לארץ ישראל, אתה רואה, אתה לא, לא משנה. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל היא הישועה שעליה אנחנו מצפים ומחכים, והיא תבוא במלואה במהרה בימינו אמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313 02-646-1313